ברוכים הבאים לעוד פרק של מונח על השולחן. היום נדבר, רגע, פתיח. אור עמיגה, מה קורה?
אהלן, רפאל קבסה.
אהלן וסהלן. טוב, היום אנחנו רוצים לדבר על תבניות משחק. הרבה פעמים בפודקאסט שלנו, בפודקאסט האנליסטים, אנחנו מדברים על, תבנית התקפה ותבנית הגנה, שיכול להיות, כי אנשים רגילים, נגיד בפתיחת משחק, אנחנו יודעים אם הקבוצה אותה אנחנו אוהדים, תשחק היום 4-3-3, אולי תשחק 4-4-2 יעלום, תשחק 3-5-2, תשחק 5-3-2, אבל זו שיטת משחק, זו לא תבנית משחק. נכון או לא נכון?
בוודאי, מה זאת אומרת?
יפה. אז תבנית משחק היא בעצם דרך מעשית להשגת המטרות על המגרש באופן מתוכנן. בעוד כשמערך, אוקיי, כמו שאמרנו מקודם, 4-3-3, 3-5-2, וזה מסדר את השחקנים בעמדות מוצא להגנה ולהתקפה, אוקיי? אז תבנית משחק היא יכולה לאפשר לנו להניע לכיוון שער היריב, לשמור על הכדור, אם זה, לא משנה אם זה בהגנה, אם זה בהתקפה, בוא נעשה קצת סדר על הבדל בין תבניות התקפה, הגנה, ובכלל שיטת משחק.
אז ככה, קודם כל, תבניות הם נגזרת, בוא נגיד, של יש את המערך הראשוני, שאתה רואה כצופה, גם כשאתה יושב בבית, אז אתה מקבל את המערך לצורך העניין, מכבי חיפה תשחק 4-2-3-1, אז עמדות המוצא היו של, אתה תדע את עמדות המוצא של דולף חזיזה, של שרון שרי, של עומר אצילי, שוב בנקודת המבט לכרגע, לשחקנים שיש כאן במכבי חיפה, עמדות המוצא שלהם ידועות לכל, מה שנקרא.
עכשיו תבניות, אתה יודע איפה כל שחקן ישחק.
אתה יודע, כן, עמדות המוצא זאת אומרת שאתה מתחיל התקפה, כשאתה מאבד כדור, לא מאבד כדור, כשאתה בהגנה, אז אתה יודע שברגע שקורה איזושהי סיטואציה מסוימת, השחקנים חוזרים לעמדות המוצא שלהם. יש כמובן כל מיני משתנים שהשחקנים יודעים שברגע שקורה אותה סיטואציה, אז הם צריכים לחזור לעמדות המוצא שלהם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תבניות משחק, זה איזשהן שיטות ותבניות שחוזרות על עצמן כדי להשיג מטרה מסוימת במשחק. לצורך העניין, יש תבנית הנעת כדור, יש תבנית של השתחררות מלחץ, יש לך תבנית שלא לוחצים אותך, איך אתה מנסה להשיג יתרון ולהביא את הכדור לחלק המגרש התקפי.
רק נבהיר למאזינים שלנו שתבניות המשחק בעצם מתורגלות באימונים. זאת אומרת, זה לא משהו שנעשה פתאום לפתע כי נתקלנו באיזושהי סיטואציה, אלא באימונים כבר נערכים מראש לכל התרחישים.
ברור שנערכים לכל התרחישים. אני חושב שזאת העבודה העיקרית בשלבים האלה לפחות, העבודה על, אני מאמין שרוב העבודה כרגע ברוב המועדונים בשלבים האלה היא פחות על, בוא נגיד, על כושר או דברים כאלה, כי שחקנים, בוא נגיד, כבר אמורים להיות בשיא הטמפו שלהם, אלא צריך יותר חידודים טקטיים ולמצוא פתרונות. כמו בסיטואציות מסוימות, אנחנו רואים שקבוצות לומדות אחת השנייה, אז אתה צריך להביא איזה שהם חידושים ולנסות להגיב לסיטואציות, כי אנחנו רואים שקבוצות באמת מתחילות כבר לקרוא אחת השנייה, העונה כבר ממש בעיצומה, הרבה מאוד משחקים, יותר קל ללמוד אותך, אז אתה צריך להביא איזה שהם שינויים ודברים חדשים, ואנחנו רואים הרבה מאוד סגנונות וקבוצות כן מנסות להביא איזה שהם, לקראת סוף העונה, להביא איזה שהם שינויים, אז כמו שציינו, יש המון המון סוגים של תבניות, יש תבניות של תנועה ליציאה מחלק אחורי, יש תבנית של יציאה דרך האגף, יש תבנית של יציאה דרך
משחקי קווים,
יש המון המון סוגים של תבניות, ועובדים עליהם באימונים, בעיקר גם בווידאו.
אנחנו יכולים גם לראות שבמשחק, שבמערך אחד, לצורך העניין, קבוצה יכולה לשחק בהתקפה, כמו שאמרת מקודם, כשאתה מקבל את דפי ההרכב, או שאתה מקבל את הפוש מאחד מאתרי הספורט, ואתה רואה את המערך, ואתה רואה שאני לא יודע מה, עכשיו לצורך העניין קבוצה, לא משנה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל רעננה, תשחק עכשיו 3-5-2, אוקיי? יכול להיות שבתבנית ההתקפה, אז הקבוצה תשחק 3-5-2, בתבנית ההגנה, הקבוצה תשחק 4-3-3, זאת אומרת, בעזרת תזוזה של מספר שחקני מפתח, התבנית משתנה לחלוטין, אם זה להגן ואם זה להתקיף.
נכון, ואני חושב שבעקבות הדברים האלה, זה מתקשר לחלק מהפרקים הקודמים שעשינו של שחקנים שהם יותר ורסטיליים ויכולים לשחק בכמה עמדות, בגלל זה המאמנים מחפשים אותם גם, הם יכולים לתת לך את הגיוון הזה, גם לשנות מערכים, להפתיע, להתחיל 10 דקות ככה, אתה רואה שלא הולך, אתה יכול לשנות את התבנית ברמה של הוראה טקטית מהקו, אתה יכול לשנות תבנית ולנסות לתת פתרונות לסיטואציות שפחות הולך לך, ולהגיב אליהן. אז שוב, יש המון המון תבניות, המון המון שינויים תוך כדי המשחק, יש קבוצות שמשחקות בהגנה תבנית X, ואז שהן עוברות לשחק בהתקפה, אז הן עוברות לתבנית Y, יש המון המון משתנים, והמון המון...
נכון לעונת 21-22, סתם זכור לי משחק של מכבי חיפה, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אבל שרודריגז בתבנית ההתקפה היה בלם מצד בלם שמאל, ובתבנית ההגנה, הוא היה
מגן שמאלי, נכון.
זאת אומרת, הוא פשוט בתזוזה אחת, בתבנית אחת הוא היה בהתקפה ככה, בתבנית...
כשאתה יוצא קדימה, אז את הפריסה שלך יותר רחבה, הוא נתן לך באמת עוד איזשהו מימד של הנעת כדור משלישיית הבלמים, שיכול לדחוף את הכדור יותר קדימה, לקבל את הכדור עם הפנים ולא עם הגב. וכשהוא, סליחה, בהגנה, וכשהוא יצא קדימה, אז הוא באמת נכנס כל הזמן לאמצע כדי ליצור יתרון מספרי.
אנחנו רואים עוד דוגמאות בעולם, הרי בעיקר גם אנחנו מזכירים כבר בפרק מי יודע כמה את פפ גוארדיולה, שנורא נורא אוהב, גם אייקס מאוד אוהבת לעשות את זה, לשנות את תבניות המשחק תוך כדי תנועה.
צריך לדעתי לקבוצה היום בכדורגל, צריך להיות סט של תבניות, כל מערך כמובן יש לו את התבניות שלו, ששחקנים יודעים בדיוק לאן הם זזים ומתי, גם שוב בקבוצות ישראליות, לרוב בוא נגיד הקבוצות שהן טופ בצמרת, אמורות להיות להם תבניות משחק התקפיות הרבה יותר טובות מאשר לקבוצות שבוא נגיד הן קטנות, והתבנית שלהם בוא נגדיר את זה כתבנית, אבל לתת לרוב כדור ארוך על החלוץ, לרוב הוא יהיה חלוץ מסיבי ופיזי שיוכל גם להוריד את הכדור להצטרפות של שחקנים למעברים, אבל לרוב התבניות יותר קשה לפתח כקבוצה גדולה, כשאתה בא לשלוט, אתה צריך למצוא פתרונות יותר לקבוצות שמסתגרות ומצטופפות, ושם העבודה יותר קשה.
אז גם קבוצות בעולם כמו אטלנטה, וקבוצות כמו ברצלונה, אז שאימן אותה פפ גוארדיולה, אז חלק באמת עבדו על משחק, על תבנית משחק שנקראת התקפת משולש, כל קבוצה בעצם ידעה, אטלנטה עשתה את זה ביהלום, ברצלונה עשתה את זה במשולש.
גם ברצלונה עשתה את זה. אתה מנסה בסופו של דבר ליצור זוויות מסירה כמעט בכל עמדה במגרש, שלשחקן יהיה לפחות שתי זוויות מסירה ואופציונליות בכל מהלך ובכל פעם שהוא מקבל את הכדור, ובעצם זה לגרום לשחקני היריבה להיות, בוא נגיד, יהיה להם יותר קשה להגיב.
אני חושב שבסופו של דבר כל מאמן מה שרוצה זה ליצור איזשהו יתרון מספרי. בכל התקפה לנסות, על פי תבנית מסוימת, לייצר 2 על 1, 3 על 2, כדי שתמיד יהיה איזשהו יתרון של שחקן אחד על פני הקבוצה היריבה שלו.
לגמרי.
יפה.
אני אוהב שאתה מסכים איתי. אני מסכים איתך.
תודה שישרת. אז אני מקווה שעשינו לכם סדר בראש על מה זה תבניות משחק, תבניות התקפה, תבניות הגנה, מה שלא דומה למערך. אנחנו ניפגש בפרק הבא.